הגענו לעין חטא ומבית במשנה, חריץ שבין שתי חצרות, אם יש חריץ שמפריד בין שתי חצרות, עמוק 10 ורוחב 4, כמו שאמרנו, אז מערבים 2. כל חצר צריכה לערב לעצמה, ואין מערבים 1, כי זה מהווה חציצה, מחיצה בעצם בין שתי החצרות. ואפילו מלא קש או תבן, אפילו אם מילאו את החריץ הזה בקש או תבן, החריץ הזה לא נחשב סתום, עדיין נחשב חצרות מופרדות. אבל אם החריץ הוא מלא באפר או צרורות, שאלו דברים שאדם רגיל להשאיר אותם בתוך החריץ, מערבים אחד, עושים עירוב אחד לשתי החצרות, ואין מערבים שניים. כלומר, אין כל חצר יכולה לערב לעצמה, למה? מכיוון שנחשבים בעצם חצר אחת, בגלל שאדם רגיל להשאיר אפר או צרורות שם. עוד מקרה, נתן עליו נסר, מה קוראים שם על החריץ נסר? לוח עץ כזה שרחב 4 טפחים, סוג של גשר בין שתי החצרות, וכן שתי גזוזרות, גזוזרות זה מין מדף כזה שבולט זיז, שבולט מהחלון, מקומה שנייה וכדומה, זו כנגד זו, כלומר, יש נסר שגזוזרה אחת כנגד גזוזרה אחרת, מערבים שניים, יכולים לערב שניים, ואם רצו מערבים אחד, כלומר, יכול להיות שהגשר הזה בין שתי גזוזרות, יכול לחשב כחיבור ויכול לחשב בעצם כפתח, אפשר לומר, בין שתי החצרות, והזמינה אפשר לערב אפילו אחד. פחות מכאן, אבל אם אין רוחבו 4 טפחים, אז הגזוזרות האלה, המדף הזה, הוא לא מספיק יציב, ואז כבר הוא לא יכול לחבר בין שתי החצרות. מערבים שניים ואין מערבים אחד, צריך דווקא לעשות שני עירובים נפרדים ולא עירוב אחד. אומרת הגמרא, ותבן לא חיץ, למדנו במשנה שכשיש חריץ בין שתי חצרות, זה נחשב מחיצה אפילו מילא בקש או תבן. אז האם תבן באמת לא יכול לסתום את החריץ? והנתנה למדנו משנה לקמני, משנה שנראה בדף ע"ט, מתבן, שזה הרימה של תבן, שבין שתי חצרות גבוה 10 טפחים, מערבים שניים? עד רבים, יש הרימה של תבן שהוא גבוה 10 טפחים, הוא מחלק בין שתי חצרות, צריך לערב דווקא שניים, והם מערבים אחד. אמר הבא, עניין מחיצה, כדי שתבן יחשב מחיצה, שהתבן עצמו מחיצה, כולי עמלו פליגידה ומחיצה, ברור שיכול לחשב מחיצה, אבל עניין חציצה, שיחשב כסותם את החריץ, היא בת לחיץ, היא לא בת ללא החיץ. אם דווקא אדם ביטלו בפירוש, הוא אומר, אני לא רוצה לקחת את התבן משם, אני מבטל אותו ביחס לחריץ, אז הוא מתבטל ואכן הוא סותם את החריץ. אבל אם לא בטל, אם הוא לא ביטל את התבן בפירוש, אז לא חיץ, הוא לא מועיל לסתום את החריץ. ופה במשנה אנחנו מדברים פה על תבן סתם, שלא ביטל אותו במפורש. עוד אומרת הגמרא מלא אפר, אמרנו, אם הוא שם חריץ באפר, הרי מערבים אחד, כלומר זה נחשב כי הוא סותם את החריץ. אומרת הגמרא, אפילו בסתמה, גם כשאם הוא לא יודע אם הוא ביטל אותו במפורש, או הוא עתיד לקחת משם, סתם אפר שהוא שם בתוך חור, זה נחשב כסותם את החור. ואתנן במשנה באוהלות, בית שמילאו תבן או צרורות, אם יש בית שיש בו מת, ומילא אותו באבנים קטנות, בצרורות או בתבן, הוא ביטלו בטל, רק אם הוא ביטל אותו בפה בטל, ביטלו אין, דווקא כשביטל בפה, לא ביטלו לא. אז אמר רבו נמן תנא, אוהלות רבי יוסי, בסדר, מי ששונה את אוהלות זה רבי יוסי, שהוא סובר, המשנה שלנו סוברת שצרורות בטלים בסתם, ורבי יוסי לא סובר כך, אומרת, מה פתאום, אי רבי יוסי, איפכא שמיינה, דווקא שמענו הפוך, תניא, לברייתא אחרת עניין בית שיש בו מת, רבי יוסי אומר, תבן ואין עתיד לפנותו, אם יש תבן, אם מילאו את הבית בתבן, ואין עתיד לפנותו, אנחנו יודעים שהוא לא עתיד לפנות אותו משם. למרות שהוא לא ביטל במפורש, אבל אנחנו יודעים שהוא לא הולך לקחת אותו משם. הרי כמו סתם אפר, זה כמו סתם אפר שסתמו בטל, כמו שאמרנו, אפר סתמו בטל. הוא בטל, כפי שכתוב פה. אפר ועתיד לפנותו, אם הוא שם אפר, ואנחנו יודעים שהוא עתיד לפנותו, הרי הוא כסתם תבן, זה כמו סתם תבן, ולא בטל, אלא אם כן יעשה את זה במפורש. הרי בכל אופן מוכח מכאן שרבי יוסי סובר סתם אפר, הוא בטל, הרי זה מה שאמרנו. תבן ועתיד לפנותו, הרי כמו סתם אפר, סתם אפר, הוא בטל. אז לא כמו שאמרת שהמשנה שלנו סוברת שסתם צרורות ואפר בטלים ורבי יוסי סובר כך, אלא אדרבה, רבי יוסי הוא משתתנו, הוא אומר מה נכון, באמת רבי יוסי משתתנו. אלא מרבה סימן תנא עירובין, מי הוא התנא ששונה עירובין? רבי יוסי, זה הכוונה. ויש יישוב אחר, תירוץ אחר לסתירה, רבי נברי דרבישו אמר, תומה השבת קרמית, מה אתה מקשה מתומה השבת? הנה חיסור שבת, ואפילו ארנק אינמי ואתליניש. אי אפשר להזכיר את איסור שבת יחד עם טומאה, שאפילו בשבת אדם מבטל את ארנקו, את הארנק שלו מלא מאוד, מאוד, ברור שאדם בדרך כלל לא מבטל את הארנק שלו, כי הארנק זה דבר שעשוי לטלטל בכל מקום, ואדם לא רוצה להשאיר את הארנק שלו בשום מקום. אבל ביחס לאיסור שבת אדם אפילו משאיר את הארנק שלו במקומות מסוימים. מדוע? כי יש איסור מוקצה, אסור לטלטול עליו. לכן, למרות שבכל ימות השבוע יכול להיות דבר שהוא לא בטל, בשבת יכול להיות בטל. לכן אי אפשר בכלל ללמוד משבת לאוהלות. כלומר, אף שבכל ימות השבוע אפר וצרות בטלים, אפר וצרות לא בטלים, אין אם כן הוא ביטל לא מפורש, כמו שכתוב במשנה באוהלות, בשבת הדין שונה. רבשי אמר, בית החריץ, רבשי אומר, אין מה להקשות מבית על חריץ. זה שני דברים שונים. מי שלמה חריץ? לגבי חריץ. למתמיי, למתמיי קאי. כלומר, חריץ עומד להיסתם. ולכן מייסתם אדם משאיר שם דברים, אדם משאיר שם אפר וצרות. חריץ זה דבר שאדם לא רוצה להשאיר את הבור הזה, את החריץ הזה. הוא עומד להיסתם. אבל בית זה לא כך, סתם בית. למה שאדם יסתום את הבית שלו בכל מיני אפר וצרות? אל הבית, למתמיי קאי. כי הוא לא, בית לכאורה לא עומד להיסתם, בית עומד אדרבה, להיות פתוח ולהיות, לא להיסתם ודאי באפר וצרות, ולכן אי אפשר בכלל להשוות בית וחריץ. כלומר, סתם ככה אדם רוצה לסתום בור, לסתום חריץ, וסתם ככה אדם לא מתכוון לסתום את ביתו. נתן לב נסר שרוחב ארבע, מה נשם על החריץ נסר שרוחב ארבעה, אמר רב לא שענו לשנתן רוחבו, זה שהוא נתן רוחבו של החריץ, כלומר הוא עשה אותו מעין גשר משפה לשפה, אבל לרוקו, אם הוא שם אותו כהמשך לשפה אחת של החריץ, לאורכו הוא לא עושה גשר, אלא ממשיך את החריץ כביכול, בעצם בזה ממעט את ארבעה טפחים, אפילו כלשהו נעמי, אז כמובן גם בכלשהו הוא מספיק להתיר את החצרות לערב יחד, כי הרי מעטו מארבעה טפחים, החריץ כבר עכשיו לא בעצם רחב ארבעה טפחים. ברגע שהריץ לא רחב ארבעה טפחים, אז כבר בעצם שתי החצרות נחשבות חצר אחת. וכן שתי גזוזתרות, זו כנגד זו אמרנו. אמר רב אהדה אמרת זו כנגד זו, אין זו שלא כנגד זו, לא. וכן זו למעלה מזו נמי, לא אמרה אלא שיש בין זה לזה שלושה טפחים. כל מה שאמרנו, שזה צריך להיות ממש כנגד זה, וצריך להיות לא למעלה מזה, כל זה כשאין שלושה טפחים, שיש שלושה טפחים. כל מה שאמרנו, זה שיש במרחק בגובה שלושה טפחים בין הגזוזתרות, אבל אין בין זה לזה שלושה טפחים, גזוזתרה עקומה היא. כל מה שאמרנו, תשמע, הגזוזתרות צריכות להיות ממש מכוונות זו כלפי זו וכו', ולא אחת למעלה מזה, זה רק אם הכוונה למעלה מעל שלושה טפחים, או לא מכוון שלושה טפחים, אבל אם זה בתוך שלושה טפחים, אז זה נקרא אז גזוזתרה עקומה, כלומר, אכן יש פה חיבור, מכיוון שאין בין גזוזתרה אחת לגזוזתרה שנייה, גובה שלושה טפחים, זה נקרא חיבור ביניהם, גם אם הם לא מכוונים במדויק. כלומר, כל מה שמענו מכוון במדויק, זה מעל שלושה טפחים. בתוך שלושה טפחים זה דן נקרא מדויק. המשנה, עין תת עמוד א' אומרת כך, מתבן, זה המשנה שהבאנו לפני כמה דקות, כשאנו אמרנו לגבי תבן, אז כשאנחנו רואים ערימת תבן, זה המתבן, שבין שתי חצרות, שהוא מפריד משתי חצרות, גבוה עשרה טפחים, אם הערימה הזו גבוה עשרה טפחים, מערבים שניים, כמובן גדיש תבן הזה, הערימת תבן הזה היא בעצם מפרידה בין שתי החצרות, לכן מערבים שתיים, דווקא כל חצר צריכה לעשות עירוב בפני עצמה, ואין מערבים אחד. אבל מה מותר? אלו מאכלים מכאן ואלו מאכלים מכאן. כלומר, אפשר שכל חצר יוכל, ייתן לבהמה שלו לאכול מהתבן, מכל אחד מהחצר שלו, כל אחד מהצד שלו. לא חוששים שמא יתמעט התבן בשבת מגובה עשרה טפחים, בלא שישימו לב, ואז יהיה עשר למטלטול. לא חוששים לזה, מותר לתת לבהמות לאכול. נתמעט התבן מעשרה טפחים. אם התבן בכל זאת נתמעט מעשרה טפחים, אז מערבים אחד, עושים עירוב אחד, כי כבר נחשבים לחצר אחד. כמובן, הכוונה להתמעט לפני שבת, כי בשבת אי אפשר לעשות עירוב, ואין מערבים שניים. אומרת הגמרא, אמר רב קונה בלבד שלא ייתן לתוך קופתו ויאכיל. כל מה שאמרנו שמותר לתת לבהמה לאכול מהתבן, זה לא שהוא ייקח עם היד שלו בתוך הסל ויאכיל. זה אסור. כי שם אנחנו חושבים שם ייקח יותר מדי, וימעט את גובה תבן מעשרה טפחים. אבל אם בהמה לוקחת בעצמה, אין בעיה. אז שואלת הגמרא, הוא לאוק מישר, האם מותר להמיל את הבהמה על התבן שיוכל? בסדר, אמרנו שאי אפשר לקחת עם היד, אבל אפשר להמיל את הבהמה שם? אומרת הגמרא, לאוק מישר, האם אפשר להמיל את הבהמה שם? ואמר אבונה, כי הגמרא מניחה שלכאורה, הגמרא צריכה להגיד שלהמיל את הבהמה מותר, כי כל מה שאמרנו שעשו זה לקחת עם היד, משהו שאם להמיל את הבהמה זה מותר. זאת אומרת, באמת להעמיד את הבהמה זה מותר, הוא לא כמו שערי, ואמר אבונה, אמר רבי חנינא, מעמיד אדם את ביתו על גבי הסבים בשבת, ואין מעמיד אדם את ביתו על גבי מוקצה בשבת, כלומר מותר לאדם להעמיד את ביתו על גבי הסבים בשבת, כדי שיוכל מהסבים, לא חוששים שאדם ייקח ויתלוש הסבים, כי התלישה זה איסור דורייתא, ואדם לא יעבור על איסור זה. אבל אין מה מידעתו על גבי מוקצה בשבת, כי יש חשש שאתה מגח את המוקצה, כי זה לא איסור כל כך חמור בעיניו, ולכן גם כאן אותו דבר, לכאורה להעמיד מעשרה תפחים זה איסור דרבנן, ולכאורה צריך להיות אסור גם להעמיד בהמתו לשם, שמייקח את זה. אומרת גמרא, אנחנו עוסקים במקרה אחר, שדקיים לי בהפה ואז לבח לה. הוא לא באמת מעמיד את בהמתו שם, אלא כוונה הוא עומד בפני הבהמה, חוצץ בפני הבהמה, ואז הבהמה אין עולה ללכת, אלא הולך לשם. כלומר, בעצם, המשנה לא מתירה להעמיד את הבהמה אצל המתבן, אצל התבן, אלא רק לכוון אותה על ידי פעולת גרמה כזאת, חוסם בפני את הדרך, ואז היא הולכת מעצמה. למדנו, ולא ייתן לתוך קופתו תבן, למדנו בברייתא, והתניא כתוב בברייתא, בית שבין שתי חצרות. יש בית באמצע, בין שתי חצרות, ויש צמוד לבית הזה שבאמצע גם עוד בית מימין ומשמאל. כלומר, יש לכל חצר בית שפתוח לבית האמצעי. זה מה שכתוב בית שבין שתי חצרות, מילאו תבן, ומילא לתוך בית האמצעי הזה תבן. מערבים שניים, עושים כמובן עירוב לכל חצר בפני עצמה, ואין מערבים אחד. מכיוון שבית האמצעי בעצם מלא תבן, הוא כמובן חוצץ, עושה מחיצה בין שתי החצרות. זה נותן לתוך קופתו ויחיד, וזה נותן לתוך קופתו ויחיד. אבל דין התבן שמותר לכל בני החצר לקחת תבן מהבית האמצעי הזה, לתוך קופתו, לתוך סלו, ויחיד לבהמתו. למדנו במקרה הקודם שאסור לקחת מערימת התבן בין שתי החצרות לתוך קופתו, מותר רק לכוון את הבהמה לשם, למה זה מותר וזה אסור? אז גמרא תשאל את זה תכף, אבל הגמרא מסיימת את הברייתא. אז אמרנו, זה נותן לתוך קופתו ויחיד, וזה נותן לתוך קופתו ויחיד. נתמעט התבן מעשרה דברים, לשניהם אסורים, כמו שלמדנו במשנה. כיצד הוא עושה? הברייתא ממשיכה בתיקון מצב בברייתא, כן? איך הוא יכול לעשות להטיל את הטלטול מהבית האמצעי, לכל הפחות מאחת משתי החצרות? כי הרי ברגע שהתמעט התבן מעשרה דברים, אז שניהם אסורים בטלטול. אז מה הוא עושה? נועל את ביתו. וכל נועל את ביתו שהוא נפתח לחצר, הוא מבטל את רשותו, הוא מבטל את רשותו בבית האמצעי, וכך הוא אסור וחבריו מותר, כך הוא יכול בעצם לבטל את רשותו, ואז מילה, הוא אסור כמובן להוציא מאותם בתים לחצר, כי עכשיו הם שייכים מהבתים שלו, שייכים לחצר השנייה, כמו כל אדם שמבטל את רשותו, וחברו מותר, כך אדם יכול בעצם להטיל את הטלטול. לכן אתה אומר בגוב, גם הוא עוד יגע בגוב, זה בור רחב של תבן שבשני תחומי שבת, כנל אותו דבר, כלומר שחציו של הגוב הזה נמצא בתחום עיר זו וחציו בתחום עיר אחרת, אז בני כל עיר מותרים ליטול ביום טוב מהתבן שבתוך הגוב הזה, בתוך הבור הזה, ולא חוששים שמה ייקח אלה מתוך תחומם של אלה. טוב, בכל זאת, למדנו בברייתא קטני מיד, זה נותן לתוך קופתו ויחיד, זה לא נותן לתוך קופתו ויחיד, אפשר לקחת ממש ביד ויחיד בהמתו, לא כמו שלמדנו בדבר רב הונא, ובלבד שלא ייתן לתוך קופתו ויחיד. אומרת גמרא, אמרי בית כיוון דיקה תקרא, פה זה לגבי בית, שמה זה לגבי ערימת תבן שבין שתי חצרות, כאן מדובר על בית, בית מכיוון שיש לו תקרא, ואז ניכר כמה מרחק יש בין ערימת התבן לתקרא, כי מפחית אם יתמעט ערימת התבן מעשרה תפחים, זה ימין קרא למיטה, זה ניכר הדבר, יכול להישאר בגובה לפי התקרא, אבל האחר לגבי ככה סתם מתבן שבין שתי חצרות, לא ניכר למיטה, הדבר לא ניכר כשמתמעט, ולכן הגבילו שאסור לקחת עם היד לקופה ולסל. הגמרא ממשיכה לפרש את הברייתא שהבאנו, נתמעט התבן מעשרה טפחים שניהם אסורים, העשרה שרי, אבל אם עדיין גובה עשרה שפחים שרי, זה מותר. ואף אגב דמידה כתוב, אבל למרות, כלומר זה אומר שיש ערימת עשרה טפחים בתבן, למרות שהתקרה יכולה להיות שלושה מטר למעלה. הרי שהתקרת התבן, הרי שהמחיצת התבן הזה נחשבת מחיצה בין שתי חצרות, ובעצם מחלקת הבית הזו, הבית הזה, בין שתי החצרות. כל אחד מותר לשמש בחלק של הבית שלו. כלומר, הנה יש לך מחיצה, דנו בזה המוראים, יש מחיצה פה, שהוא עשרה טפחים, למרות שיש תקרה גבוהה בהרבה, שנחשבת מחיצה, למרות שזה רק עשרה טפחים, זה מה שאומרת הגמרא. העשרה שערי, ואף אגב דמדליה תקרה טובה, למרות שהתקרה גבוהה בהרבה. שמע מינה, מחיצה, כלומר, מחיצה עשרה טפחים שימצא בתוך בית, שאין מגיעות לתקרה, שמן מחיצות, אפשר להכריע במחלוקת הזאת. אמר הבא, אפשר להעמיד את הבית הזה שנבדנו בברייתא בצורה אחרת. בבית 13 חסר משהו, אז כן, אנחנו עוסקים פה בבית שהגובה התקרה זה 13, חסר משהו. ותבן 10, אם אלא הגובה של המטבד של התבן, הוא 10, הוא נכנס תוך 3 טפחים עד התקרה, בעצם מדובר פה על התקרה הנמוכה, ומכיוון שהרווח שבין הערימת התבן לתקרה זה פחות מ-3 טפחים, אז בעצם נחשב כסתום כדלבוד, נחשב כלבוד וסתום, וזה לא אי אפשר להכריע מכאן את המחלוקת שמחיצות בתוך בית שלא מגיעות לתקרה, שמן מחיצות. רב הונא בר דרבי שועא אמר אפילו תבן הבית עשרה, אפשר אפילו להגיד שרב הונא בר שהתקרה של הבית היא עשרה, ותבן שבעה ומשהו, התבן, ערימת התבן זה שבעה ומשהו. למרות שאמרנו לפני כן, הרנת הטבן זה 10 טפחים, פה הוא אומר 7 ו-7 ומשהו, שכל פחות מ3 כלבות דמה. אפילו כאן, הרווח שבין התקרה לראש הרנת הטבן זה פחות מ3 טפחים, ורואים את מחיצת הטבן כאילו זה גבוהה 10 טפחים. אומרת לגמרא, בסדר, אבל איך אפשר להגיד פה שהרימת הטבן זה 7 ומשהו? בשלמה, לבאי זה מובן, היינו ניתן 110, למדנו שהוא דובר 110, שהטבן נתמעט 110, כלומר דובר על 10 טפחים. אלא לרבונה, ברדה, רבשו, מה היא 110? מה הכוונה 110? הרי מדובר רק 7 על משהו. אומרת לגמרא, אפשר לגמרי את זה לתרץ מתורת 10, מדין מחיצת 10 טפחים, לא דווקא ממש גובה 10 טפחים. אומרת לגמרא, 2 מסורים למדנו, אם מתמעט הטבן מ10 טפחים ל2 מסורים, בני שתי החצרות אסורים, שמאמינה דיורים הבאים בשבת אסורים. לפי זה אפשר ללמוד, שאם באמצע שבת נתווספה בחצר רשות של דייר חדש, שלא עירב עם שאר בני החצר, היא אוסרת מיד כל בני החצר, גם כאן אותו דבר. ברגע שהיא אכלו מהטבן, אוסר כל בני החצר מיד לטלטל. ולא אומרים, תשמע, אם היה מותר לטלטל בכניסת השבת, מותר גם בהמשך השבת. אז אפשר ללמד. ללמוד מכאן דיורין הבאים בשבת אסורים. אומרת לגמרא, לא, אין הכרח ללמוד את זה מכאן. דין מדהימת מאתמול, אולי מדובר בברייתא, מקרה שבאמת נתמעט הטבן מאתמול, וכבר בכניסת השבת היה אסור לטלטול, ורק המשנה הסבירה את המקרה, שאם התמעט מאתמול, אסור לטלטל בין הבית לחצר, ובעצם הבית האמצעי נחשב לשניהם. זה אומנם לא פשט הברייתא, אבל כך אפשר להעמיד, ואין הכרח לומר שדיורין הבאים בשבת אסורים. עוד למדנו בברייתא, כיצד הוא עוסק להתיר את הטלטול לפחות לחצר אחת, נועד את ביתו ומבטל רשותו, עומד לגמרא צריך את שניהם, תרתי, גם לראות את הבית וגם ביטול רשות, עומד לגמרא אחי כמה, או נועד את ביתו ומבטל את רשותו, אפשר מספיק אחד מהם. או אי ביתי מה, יכול להיות תירוץ אחרי באמת, כן צריך את שניהם, לעולם תרתי, כי הם נדש, ומכיוון שאדם רגיל לטלטל בשבת מהבתים לחצר, אל תלטלטול, יועלו לבוא לטלטל, גם אחר שביטל את רשותו. לכן, למרות שמת מספיק בדרך כלל בביטול רשות, כאן צריך גם לנעול, כמו שלמדנו, את ביתו. אומרת לגמרא, הוא אסור וחברו מותר, לכאורה זה פשוט, אם הוא ביטל את רשותו, אז ברור שהוא אסור וחברו מותר, פשיטה. לא צריך את הדרידך, הכוונה חזר אחרי זה השני, אחרי שסיים לעשות צרכיו, והוא ביטל חזרה לראשון, בטל לחברי. והכמה שמונן, דאין וטלים וחוזרים וטלים. אפשר להכריע את המחלוקת כאן, שאין וטלים וחוזרים וטלים. עוד למדנו במשנה, וכן אתה אומר, בברייתא, סליחה, וכן אתה אומר בגוב בור של שטבן שבין שתי תחומי שבת, אמרנו שחציו בתחום עיר זו וחציו בתחום עיר אחר, בני כל העיר נוטלים אורחים מהטבן, לא חוששים שמא כל אחד ייקח מהתחום השני, או מה פשיטה לכאורה זה דבר פשוט? לא צריכה, למה רצינו ללמד את זה? לא, צריכה, לרבי עקיבא אמר תחום מדאורייתא, או, בדרך רבי עקיבא אומר תחום מדאורייתא, אפילו שיטתו זה מותר. מה הוא יותר מליג זו דימת אלי חלופה? פה, אם תחום מדאורייתא, אני אומרים, עושים סייג וגוזרים, שהם יבואו להחליף בין טבן לטבן, ויבואו בעצם לקחת טבן לא בתחום שלהם, כמה שמענת שגם מי שסובע שתחום מדאורייתא לא גוזרים פה גזרה. הגענו למשנה בעין תת עמוד ב', נמשיך בעזרת השם בפעם הבאה. חזק וברוך.